עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אלמוג כהן.
ערב טוב לך וכל המאזינים.
צפינו היום בנאומך במליאת הכנסת, וזה דברים שהתייחסת לחקירה שנפתחה נגדך בשבוע שעבר. אז בואו אולי תן כמה מילים. איך פתאום מזמנים אותך לחקירה, ומה שואלים אותך שם?
שאלה טובה, ברשותך, לתוכן החקירה אינני יכול להתייחס, אבל זמינו אותי לחקירה על אירוע שהייתי, שהפרת סדר מאוד מאוד גדולה וקשה שהייתי שותף לה, בהיותי לוחם ביסם לפני 13 שנה.
לפני 13 שנה?
כן. ההפסד עצמו היה לפני 13 שנה, ולפני בערך שנה, שנה וחצי אחר כך כבר נפתחה חקירת מחה, שזמינו אנשים, אותי לא הזמינו. ועכשיו נזכרו להזמין בעקבות תמונה ששמתי, תמונת אילוסטרציה שנבחרה באקראיות. שמתי אותה בהלצה לי לפיד, שאמרה שבעלה, שהיא לא זוכרת פה, בעלה שירת בצבא בזמנו. ומזה הם פתחו בחקירה נגדי.
עכשיו בעיצומה של מלחמה, בגלל כיתוב ששמת על תמונה של מעצר פלסטינים, מזמנים אותך לחקירה?
בדואים, כן. כן, זאת הסיבה, ולמעשה הוזמנתי לחקירה, חשוב רק לומר, משטרת ישראל לא בוחרת את מי לחקור, מקבל דין הנחיות מהפרקליטות, יועצת משפטית לממשלה.
אוקיי, אז זה עוד יותר, אז
מי... כל ברדה, אגב, שזה לא אני.
כן.
כל ברדה, אתה רואה, מפני שאני ימני, האקדח שלי בצד ימין, הנרתיק ירך, אם הייתי שם, זה היה בצד ימין. הלוחם שם, הנרתיק ירך שלו בצד שמאל.
אתה מתכוון לתמונה, התמונה המדוברת.
התמונה עצמה, נכון, כן. וזהו, ושיתפתי פעולה עם החוקרים.
טוב, לא נשאל אותך, כי אמרת שיש צו איסור פרסום על עצם העניין, אבל באמת מסקרן אותי על התזמון עכשיו, אתה יודע, ובפרט שחלף כל כך הרבה זמן מאותה תמונה ואותו אירוע, מה קרה? מישהו מנסה לאיים עליך? מישהו מנסה להשתיק אותך אולי?
מרגיש כאילו מישהו מנסה לעשות לי מה שנקרא הקש בגג, אבל לומר לך שאני מוצא את עצמי נרגש, לא? לא מוצא את עצמי נרגש, זה לא כל כך מפריע לי. אני ממשיך בכל הכוח לשרת את אזרחי מדינת ישראל.
כן.
בלי פחד. מפחדים רק מבורא עולם, חוץ ממנו מאף אחד לא מפחד.
בדיוק. טוב, תקשיב, אנחנו רואים היום את בן גביר באיום ישיר לנתניהו, אני חושב, אגב, דבר לא חדש, אתם כל הסיעה שלכם אומרים את זה פעם אחר פעם, עצירת המלחמה, בלי המלחמה אין ממשלה, נתרגם את זה כך, אבל לאחרונה הקווים האדומים, אתה יודע, קצת הולכים והופכים להיות ורודים, אמר מישהו.
תשמע, מה שהסיעה אומר, הוא יודע מה הוא אומר, זה לא רק אני או אתה, זה כל עם ישראל מבין שיש פה מלחמה שהיא מלחמת צדק, מלחמת צדק היסטורית. אני לא מכיר מדינה בעולם שלא הייתה פותחת במלחמה קשה מאוד אם היו עושים להם דבר כזה, כמו שעשו בשביעי באוקטובר. ולעצור את זה, זה לא בחשבון, זה טירוף מערכות.
אבל אתה שומע כאן אנשים, כולל כאן לפני כמה דקות במעדורה, מרב מיכאלי, אומרת, כן, הנה, נתניהו לא הצליח עד עכשיו לשחרר את החטופים, לא צריך לעמוד במשימה העליונה הזאת שהוא הציב. ואתה יודע, שהוא ינסה דרך אחרת.
תשמע, מרב מיכאלי, מה אני אגיד לך? אתה יודע, קשה להתייחס ברצינות למה שהיא אומרת. ובסוף המטרה היא לשחרר חטופים, אבל מטרה לפני נצח במלחמה. ואני חושב שהאחד גם תלוי בשני, כי ככל שנהיה יותר חזקים ונביא יותר הישגים, ככה זה ילחיץ את החמאס לשחרר את חטופינו, את אחינו היקרים שחטופים שם בעזה. ובסדר, אתה יודע, יש פוליטיקאים שנסו להביא אמורות פופוליסטיות בזמן מלחמה. בסדר, שהוא שם להן.
אתה יודע, הפעם אני חוזר שוב לעניין של הקווים האדומים, כי אני מנסה, אתה יודע, אנחנו רואים גם את הרידה בעצימות הלחימה, אנחנו רואים לצערנו את העבדות הכבדות שאנחנו סופגים, כולל הערב הזה ובמהלך היום, באירועים הקשים, ואנחנו, הציבור בישראל בכלל, אני מניח שגם אתה כנציג תוהה, מה האופק? לאן אנחנו מסתכלים קדימה? האם יכול להיות שאנחנו עושים דברים אולי בצורה חלשה יותר, ואנחנו מכניסים להם יותר דלק ויותר אספקה ופחות תקיפות של חיל האוויר, או שמה באמת אנחנו יכולים לסמוך שכל הפעולות שעושה צהל הם אילוצים מבצעיים גרדה, ולא לחצים מדיניים או לחצים אמריקאים וכדומה?
אני מאמין שההחלטות מתקבלות בצורה פרגמטית. תשמע, אני לא אוהב את העובדה שמביאים תרופות, סתם דוגמה, לעזה. אני לא אוהב את העובדה ולא קמח. אבל, ויש פה אבל גדול, אני מתחילת המלחמה לא התבטאתי בנושא, כי אני יודע איך הדברים הללו עובדים. אני יודע מצוין איך הם עובדים. אנחנו, יש לנו תלות מאוד מאוד גדולה בשותפות האסטרטגית שלנו עם ארצות הברית, בכל מיני אופנים ש... די לחכימה ברמיזה שמבינים אותי על מה אני מדבר. ולכן גם מתחילת המלחמה לא יצאתי בהצהרות פומפוזיות כאלה ואחרות, אלא באמירה מאוד ברורה, כל עוד שהמלחמה נמשכת, כל עוד שממשיכים להרוג מחבלים, כל עוד שממשיכים לכבוש את רצועת עזה, אני מרוצה. אגיד לך שאני אוהב את זה? לא, אני ממש לא אוהב את זה. אבל אני גם לא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה.
כן. אני חושב שיש, מדברים על כך שאנחנו במזרח התיכון, וגם אתה, אני חושב, דיברת על זה בעבר, וצריך לעשות את ה... לשקם את ההרתעה, נקרא לזה ככה, ולא לנקוט בדרכים מערביות סטנדרטיות, אלא לתת איזשהו משהו, איזו אמירה, עד רגע זה זה לא קרה. האם בגבול הצפון, כשאנחנו שומעים כמובן גם את ראשי הרשויות שם, את התושבים, אומרים בצורה מפורשת, אנחנו לא יכולים לחזור לבתינו, ויש שם עשרות אלפי אנשים שהם כרגע עקורים מבתיהם, בלי לסיים את הסוגיה הזאת של חיזבאללה, את האיום של חיזבאללה בכוח רדואן על הגליל?
תשמע, בסוף הם צודקים, הם צודקים כל יום ובו אזרחי המדינה נמצאים מחוץ לבתיהם, זה תעודת עניות למדינת ישראל. אני אגב חושב שמזמן היו צריכים... אתה יודע, יש יתרון במלחמה מול לבנון, והוא שאתה מתנהל מול מדינה ריבונית, שמדינה זו היא כבר בין כה וכה על קרעי תרנגולת. יש פה מדינה, ארגון טרור שיש לו מדינה, ולא מדינה שיש לה ארגון טרור. ולכן כדאי, אתה יודע, קריס.
חבר הכנסת אלמוג כהן. הביתה,
המצב הזה הוא לא...
כן.
הלו, אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע.
המצב הזה הוא מצב בלתי אפשרי, אי אפשר להמשיך לקבל אותו. שחיזבאללה נמצא על קו היישובים ו...
אבל יש קו אדום, יש קו אדום שאומרים אנחנו אחרי התאריך הזה, כמו הדלפות ששמענו מארצות הברית, בסוף ינואר זה הדדליין שציבה ישראל, גם אתם שם בקואליציה בממשלה מבינים שיש זמן או מועד שאחריו לא ניתן לחיזבאללה להמשיך כך?
תשמע, אני, יש לי הרגלים, כמה הרגלים מגונים, אחד מהם זה לא להתעסק בתוכניות אופרטיביות עתידיות, אבל אני מאמין שכל בר דעת יודע שאי אפשר לקבל את המצב הזה.
כן.
אתה יודע, המצב נתון, וצריך לפעול כדי לשנות אותו. ואגב, אפשר להקריס את לבנון בצורה מאוד מהירה. הכלכלה שם היא כבר...
הם לא צריכים את העזרה שלנו, אתה יודע, אם זה רק העניין הכלכלי. אנחנו צריכים לחסל את האיום של חיזבאללה, זה קצת יהיה יותר קשה כנראה.
טוב, אבל כוונתי הוא שאפשר לגבות מחירים מלבנון כמדינה.
כן. חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
תודה שהזמנתם אותי, תענוג גדול.
תודה רבה, ערב טוב.